אז אנחנו ממשיכים, כמעט מתחילים, אבל התחלנו בעצם אתמול את ההסתכלות שלנו על סכסוכים, עימותים, כל האי נעימות הזו שקשורה לרצונות מתנגשים. וכמובן, כמובן שזה מופיע ביחסים הבין אישיים שלנו, מופיע גם בתוכנו, בינינו לבין עצמנו, מופיע בין קבוצות, אוקיי? בין אם זה, כן, קבוצות אידיאולוגיות, קבוצות אוכלוסייה וכך הלאה. השיחה תהיה די כללית, ידבר יותר על, על ככה עקרונות, אבל כמובן אתם יכולים לחשוב על זה בהקשר של כל אחד, כל אחד מהתחומים הללו. ומשהו שכמעט לא צריך לדבר עליו, זה שסכסוכים הם דברים לא נעימים. ולא נעימים, ואז כמעט כולנו, אולי לא כולנו נסכים, אבל כמעט כולנו נסכים לא רצוי. ואפילו אולי, כן, אנחנו מדביקים לזה את התווית שליליים, כן. אבל בעצם, אם לתמצת סכסוך למשפט אחד, כאילו מה מביא אותי להיות בסכסוך, זה שאני אומר, אני לא מסכים איתך או איתך או איתכם. אני לא מסכים. והאמירה הזו היא אמירה שצריכה להיות מאוד מאוד, כן, מובנת מאליה, לגיטימית, אוקיי? אם אני מסתכל על השורש, מאיפה אני לא מסכים, למה חשוב לי לא להסכים, כן? אז זה כי יש לי ערכים, כי יש לי תפיסות מוסריות, וגם בשורשים שהם יותר קשורים לאגו, יש את מה שנוח לי, יש את מה שאני אוהב, יש את מה שנכון בעיניי, לעשות ככה, לעשות אחרת, או אפילו האגו עצמו, כן, של אני רוצה שתראו אותי, שאני אהיה. ואפילו כל הדברים האלה הם בסך הכל, כן, התחלתי מקצה אחד, אז שם זה יותר ברור, אבל אפילו בקצה השני, דברים שגם הם, אנחנו לא בדיוק מתכוונים להעלים אותם מהחיים שלנו, החיים שלנו היו פחות טובים, אם לא היה לנו ערכים ומוסר, ודעות והעדפות ואישיות. אז איך ממקום שהוא לא רק טבעי ובסיסי, אלא באמת אני יכול לראות שיש שם הרבה דברים חיוביים וחשובים, אני מגיע די מהר לסכסוך על כל האלימות והסבל שיש בו, וכמובן אלימות, כן, זה גם אם יש שם צעקות, כאילו זה לא רק האלימות הפיזית, זה גם אם יש שם צעקות, זה גם אם יש שם מניפולציות כאלה או אחרות, אם יש שם, לפעמים אני יכול להעביר איום, אפילו עם חיוך אני יכול להעביר איום, אם אני מספיק חזק ומספיק מוכשר, כן, אז הרגישות הזו, אנחנו יודעים שהאלימות היא דבר די מגוון. איך מהמקום הבסיסי החיובי הזה אני מגיע לאלימות. ואם שוב אני נזכר שהשורש הוא התנגשות בין ערכי מוסר, כן? התנגשות בין מה שחשוב לי, מה שנכון לי, בעצם כנראה שיש פה איזושהי תחושה של איום על משהו שמאוד מאוד חשוב לי, משהו מאוד מאוד מהותי ובסיסי בזהות שלי. אוקיי? מן הסתם לדוגמה הזאת לכל אחד מאיתנו יש את הדעה שלו, אבל נגיד זכויות של הומואים ולסביות, אוקיי? מי שנמצא בצד אחד של המתרס, יהיה לו את העולם המוסרי שלו, ומי שנמצא בצד השני של המתרס, יש לו גם, לא או לא, את העולם המוסרי שלהם, אוקיי? העניין הוא שאנחנו שוכחים להפנות את תשומת הלב שלנו לזה שאנחנו מאוימים, כן, ולברר, כן, מה מאיים עליי, מה אני עושה עם תחושת האיום הזו, איך אני פועל. וזה כל כך, כן, זה כל כך עמוק בפנים, זה כל כך בסיסי שמיד, כן, אני מגיב. לפעמים אני אגיב, אוקיי, אני הולך להגן על הדבר הזה, לפעמים אני מגיב, אני הולך לברוח, או אני הולך לעשות כאילו שום דבר לא קרה, אבל לא משנה מה האסטרטגיה שלי או מה הטקטיקה שלי, אצל רובנו, חלק גדול מהזמן, התגובה היא יותר אוטומטית מאשר מודעת שיכולה להישאר עם השורש של הדברים, הבסיס של הדברים. ואז באוטומציה הזאת יש שרשרת, כן, יחסית טיפוסית. אצל חלק מאיתנו יכול להפיע יותר היבט אחד, אצל חלק היבט אחר, אבל אני רוצה לתאר את לא דווקא שרשרת לינארית, כן, אבל כל מיני דברים שמתרחשים כשאני מופעל ככה. אז אחד הדברים, אני חייב שיקרה מה שאני רוצה. ושוב, זה יכול להיות משהו בעבודה או בבית, וזה יכול להיות משהו שקשור למדינה או לעיר, כן? זה יכול להיות משהו נורא נורא חשוב ומשמעותי והרי גורל, אבל אנחנו יודעים שגם בדברים יחסית קטנים כמו, אני יודע מה, איך ידעת? מי רוחץ את הכלים? אפילו שם זה יכול לקרות. אז זה הדבר אחד. וברגע שאני נתפס, נצמד, זה מה שחייב לקרות. והכניסה הזו של המילה נצמד היא חשובה, כן? כי שוב, אני לא מבקש שמישהו מאיתנו יוותר על מה שחשוב לו או חשוב לה. אבל אם אנחנו קצת יותר מכירים את השפה הבודהיסטית, את מה שאנחנו רואים דרך התרגול שלנו, כשנכנסת הצמדות, אוקיי, דברים מתחילים להחריף, דברים מתחילים להסלים. ולמשל, בגלל שאני נצמד, אני אולי יהיה מוכן להפעיל כוח כדי להשיג את מה שאני רוצה. כן, אם אני לא אפעיל כוח, הצד השני יפעיל כוח, הוא ישיג את מה שהוא רוצה, אז אני חייב להפעיל כוח, יש לי גם הצדקות. ושוב, כמו אלימות, כוח זה המון המון דברים, זה לא רק לתת למישהו סתירה. אוקיי? אבל אני מפעיל את הכוח אולי בלי להתחשב במי שהכוח מופעל נגדו, עליו, עליה. כן, וכמובן גם בלי לזכור את זה שגם הוא או היא, אם אני בתחושת איום, כנראה גם הם מאוימים מזה שלא יהיה מה שהם רוצים. ואז מתחיל, זה נורא קל, יהיה פינג פונג, כי ברגע שאני הפעלתי כוח, הצד השני יש לו כבר הצדקה להחזיר, או להפך. נגיד, אני הייתי בסדר, עד שדיברו אליי לא יפה, רימו אותי, whatever, הלכו לאנשים מאחורי הגב שלי, כן? או נתנו לי סתירה, אז יש לי את הזכות, כאילו, כן? בהרגשה, גם אם עד עכשיו הייתי פחות כוחני, אולי יצא ממני משהו כזה. ומשהו בתוכנו, זה לא חשוב אפילו אם אנחנו אנשים יותר קלים לכעוס או פחות קלים לכעוס, אבל גם אם אני ככה בקלות נסחף באימות, וגם אם יש לי את הסיבות הכי הכי טובות, כן, אם מולי ניצב המנוול הכי גדול בעולם, משהו בתוכי מרגיש את הכאב ואת אי הנחת שבדבר הזה. כן, משהו בי יודע שבסך הכל הבן אדם הזה הוא בן אדם כמוני, יש לו ערכים, הם אולי שונים מאוד מהערכים שלי, אבל במובן מסוים הם לגיטימיים כמו כמו הערכים שלי. וכדי להתמודד עם האי-נוחות הזאת, שגם היא בדרך כלל לא מודעת, אני נדחף לעשות סוג של דמוניזציה לצד השני. עכשיו, דמוניזציה זה מילה נורא נורא גדולה, כן? אבל אם נפרוט את זה לפרטים, נראה שכולנו, יוצא לנו לעשות את זה. אז הצד השני אין לו ערכים. הצד השני הוא נגדי בגלל ש... כן, יש בו משהו מאוד מאוד שלילי. אז שוב, בתור או להט"ב או תומך בזכויות להט"בים, זה ברור שמי שמתנגד להם הוא מאוד מאוד חשוך ומאוד מאוד פרימיטיבי. ומצד שני, אם אני בצד שמתנגד להכרה, אז זה ברור שלהט"בים הם מין, לא יודע מה, מופקרים כאלה, שכל מה שהם רוצים זה לערער את היציבות של החברה. אין הכרה הדדית, אוקיי? כשאני עושה את הדמוניזציה הזו, אוקיי, יותר נוח לי, יותר קל לי להפעיל את האלימות, ואז כן, יכולה להיות הסלמה. ושוב, דברים שמזינים, הולכים ומזינים אחד את השני. ושוב, זה לא רק בזהויות, כן, בקונפליקט. זה יכול להיות מישהו בעבודה, כמובן, כן, שאני מתחיל לספר עליו, לעצמי, כל מיני סיפורים. ואני מאוד מאוד משתמש באמת בכל השגיאות שהוא עשה, כן, אני מעצים אותן לעצמי כדי להוכיח כמה בעצם העמדה שלו היא לא מגיעה משום דבר מוצדק, משום דבר טוב. ופשוט עם הבן, כן, עד למקרה, נגיד, חריף במיוחד, הבן אדם הזה אין מה לדבר בכלל. אוקיי? רק צריך לנצח אותו. אוקיי, ושוב, לכולנו יש ניסיון בזה, אז אני מניח את הכדור השלג של הריאקטיביות תופח, מאוד מאוד קשה לעצור אותו, מאוד קשה לי להזכיר לעצמי, היי, רגע, זה לא הולך לאן שאני רוצה. ואז לשני הדברים האחרונים באמת, זה באמת ההתניות, כן? כי ההתנהגות שלנו בקונפליקט מרגישה נורא נורא טבעית, כן? כאילו אנחנו לא צריכים לחשוב פעמיים וכל הזמן זה חוזר על עצמו, אנחנו מתנהגים אותו דבר. אבל בעצם זה מבוסס באמת על כל הפעמים הקודמות, מצד אחד על כל הפעמים הקודמות שבהן הגבנו באופן הזה, בהיצמדות ובמוכנות להפעיל כוח ובלא לראות את ה... משמש בשפה שדונלד הביא לנו אתמול, לא לראות את הצרכים שלו ואת מה שחשוב לו ואת הרגשות שלו או שלה. וכך הלאה. אז אני מתנה את עצמי. אני מתנה את עצמי שזו הדרך, ובגלל שזה כל כך קשה גם להיות אחרת, אז אני לפעמים אגיד לעצמי, כן, נכון, לריב זה לא נעים, להתעמת זה לא נעים, לצעוק איך שצעקתי, להגיד את הדברים שצעקתי, שאמרתי איך שאני מרגיש עכשיו זה לא נעים, אבל אין ברירה. אין ברירה, ככה זה. כן, עם הבן אדם הזה אין מה לדבר, עם האנשים האלה אין מה לדבר, ככה זה בעולם, זה לא יכול להיות אחרת. וכשאני אומר לעצמי את המשפטים האלה, אני כמובן מאוד 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 מחליש את האפשרות שלי בכלל לבדוק האם יש לי דרך אחרת להתנהל בסיטואציה כזו. בסיטואציה שאני לא מוותר על להגיד, אני לא מסכים איתך, כי אני חוזר להתחלה. אני לא מסכים איתך. אבל כן, תהיה לי איזושהי מיומנות גדולה או חוכמה או מה שזה לא יהיה שמאפשר את זה, שהשרשרת הזו לא תקרה. והדבר האחרון זה שההתניות הן כמובן גם מאוד 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 חברתיות. ואם רגע נשאל את עצמנו כמה דוגמאות יש לנו בחיים שלנו מאנשים אחרים להתמודדות נבונה עם אי הסכמה. להתמודדות נבונה עם מאבק על משהו שנורא נורא חשוב או סתם, כן, על משהו קטנוני. האם יש לנו דוגמאות טובות כאלה מהמשפחה? האם יש לנו דוגמאות טובות כאלה מבית ספר? האם יש לנו דוגמאות טובות כאלה ממקום העבודה, מהטלוויזיה, מפוליטיקאים, מכל מיני אנשים בעלי מעמד כזה או אחר? כמה דוגמאות אנחנו מקבלים שלוקחות אותנו לכיוון אחד, וכמה דוגמאות שלוקחות אותנו לכיוון אחר? ככה שההתניות כאן הן מאוד 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 חזקות. אבל אם עשינו עכשיו את המהלך הזה, ואנחנו רואים שבעצם, אם שכנעתי אתכם, שיש כאן כל מיני תנאים, כן, שהולכים ובונים את הדרך המסוימת הזאת להתמודדות עם קונפליקט, דרך שכן, שמביאה סבל לי, ואני מביא סבל לאנשים אחרים, אומר, אוקיי, אם אני אלמד איך לא להיסחף עם ההיצמדות שלי, לא להרשות לעצמי להפעיל כוח בצורה פוגנית, אם אני אלמד איך לא להאמין לדמוניזציה שאני עושה, כן, אם אני אצליח להשתחרר קצת מהתניות, אולי להביא התניות אחרות, אז יכול להיות שיש דרך אחרת.
Would you like to add?
Maybe for time to let you know.
Okay.
שירי, לא הצלחנו, צריך אותך.
Speak in Hebrew? It's okay.
I don't know, actually.
Let's just take a moment. Oops. Let's just take a moment in silence. So, is it okay for you if I speak in English? Or rather, would you rather that I speak in Hebrew? Yes. Okay. I'll make it more difficult for myself and easier for others, hopefully, except for Ovi.
Resolution of conflict.
A resolution of conflict right there. אז אני רוצה לנסות ולטוות יחד את חלק מהחוטים שהתעסקנו בהם עד עכשיו, וגם לענות על כמה שאלות שנשאלו פה שהן שאלות מאוד מהותיות. ואני מקווה שאני אעשה את זה, אני לא מבטיחה בכלל. אז no attachment to outcome. הזדמנות טובה לתרגל. אני רוצה לדבר קצת על משהו שאני מקווה שהתחלתם לראות בתרגול, ואם לא, אז הזדמנות טובה להצביע. עליו, והזדמנות טובה להתחיל ולבדוק איפה זה בא לידי ביטוי, או מתי אני יכולה לראות את זה. בתרגול גם על הקרית וגם שלא על הקרית. משהו מאוד בסיסי שקורה לנו כבני ובנות אדם, זה שלכל חוויה אנושית, כל חוויה אנושית, כלשהי, לא משנה אם היא קורית בראש, בגוף, בחושים, אנחנו באופן בלתי מודע נותנים איזושהי תווית של נעים, לא נעים, או משהו באמצע. וגם על זה אפשר לדבר שבועות, אני לא אעשה את זה. מה שמעניין, ואני מאוד מאוד מזמינה אתכם לבדוק, גם עכשיו שאני מדברת, כן? את הנעים, לא נעים, ונטרלי, לא זה ולא זה, ויותר מזה, את התגובה שקורית בעקבות. אז למשל, אני קצת צרודה הבוקר, אז יכול להיות, לי זה לא נעים, אני לא יודעת מה איתכם, אבל יכול להיות שיש את המגע הזה של הקול הקצת צרוד, ומיד את הלא נעים הזה שמצטרף. יחד עם הלא נעים, תהיה עוד תגובה, והתגובה הזאת היא תגובה של... עכשיו בחר לי המילה בעברית, באנגלית אנחנו אומרים contraction.
קיבוץ.
קיבוץ, תודה. שיחת דרמה זה תמיד עבודה משותפת, כשאני מדברת בעברית זה יהיה עוד יותר. אוקיי? אז יש איזושהי חוויה של קיבוץ. כן, אני נתתי משהו יחסית מאוד ניטרלי פה, זה קצת צרוד, זה קצת לא נעים, הלוואי שהייתה מדברת מישהי עם קול יותר נעים. לא רוצה את זה, לא רוצה את זה. כן? אותו קיבוץ קורה גם כשיש משהו שאני רוצה. כן, משהו שנעים לי, אז אני רוצה אותו, וגם שם יש קיבוץ, ונורא נורא חשוב להתחיל ולזהות את זה. זה דבר... כל כך, כל כך מהותי בחוויה האנושית שלנו. אתמול זה עלה בתרגול שאביב הנחה בחוץ, בתרגול של הגוף, כן? כמה קולות שדיברו, דיברו על תחושה של קיבוץ. דיברו על זה כקיבוץ של הלב, דיברו על זה על תחושה של קיבוץ פיזי באזור של החזה, כן? דיברו על זה במובנים שונים. זה מאוד מאוד קיים, כן? אז רק להדגיש, כשזה לא נעים, אז זה דחייה. אני לא רוצה הימנעות, וזה קיבוץ. בגוף, בתודעה, בלב, כשאני רוצה, כשזה נעים אז אני רוצה, ההיאחזות שאביב דיבר עליה באה מזה, וזה שוב איזשהו קיבוץ, אתם רואים מה הגוף שלי עושה? כן? אני רוצה, אני נמשכת, אני מנסה להשיג. כשזה לא מאוד נעים ולא מאוד לא נעים, זה הניטרלי איפשהו בפנים, אז מה שקורה זה איזושהי אימאום. וחוסר נוכחות, זה המקומות שאנחנו נעלמות מהחיים, מה שקורה לנו רוב הזמן. כן? וגם שם יש משהו של התכווצות פנימה, כן? כל זה, אתם עדיין אולי לא הבנתם למה, מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד מהותי. למה? כי כאן מתחילה השרשרת של הדוקה, השרשרת של הסבל. בהתכווצות הזאת, בתווית הזאת הראשונה ואחרי הקיבוץ שקורה לנו. הקיבוץ מביא, הוא בעצמו לא נעים, והוא מביא עוד קיבוץ, ועוד קיבוץ ועוד קיבוץ ועוד קיבוץ. הבודה דיבר על זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. הוא דיבר, הוא נתן דוגמה של שני חיצים. כן, חלק מכן בטח מכירים את זה. The two hours. החץ הראשון זה דברים שקורים, שאין לנו שליטה עליהם, כן? אין לנו שליטה על זה. אני עכשיו צרודה, או נרדמה לכם הרגל, או חם. אין לנו שליטה על זה, כן? זה החץ הראשון. החץ השני הוא חץ שלפי הבודה אנחנו יורות בעצמנו. כן? זאת אומרת, הדימוי הוא של מישהו שנפגע מחץ, ואז יורה בעצמו עוד חץ, זה הדימוי. כן? החץ השני זה הקיבוץ הזה, וכל השכבות של הקיבוץ שקורות אחריו. אז ההבדל בין מה עולה, עולה בחוסר נוחות, עולה בכאב, זה יכול להיות פיזי, זה יכול להיות רגשי, זה יכול להיות מנטלי, או הכאב שלי מול חוסר צדק בעולם, כן? עולה בי כאב, בזה אני לא יכולה לשלוט. החץ השני, או השלב שמעניין אותנו, זה איך אני מגיבה. מה התגובה שלי, כן? מה התגובה שלי? האם אני מבחינה קודם כל בקיבוץ, כן? אני רגישה מספיק להרגיש, והאם אני עובדת עם הקיבוץ כדי שלא יהיה יותר קיבוץ, עוד שכבות? או האם אני ממשיכה להתכווץ? כן? מה שמביא ליותר סבל, כמו שאביב אמר עכשיו. גם עבורי וגם אחרים, עבור אחרים ואחרות. עוד להגיד את זה בעוד דרך שבשבילי לי עוזרת, אני מקווה שגם לכם, החוויה הזאת של הקיבוץ מצמצמת לנו את העולם, כן? מצמצמת את העולם, היא מצמצמת את כל הזהות שלי הופכת להיות הדבר הזה שאני לא אוהבת או לא רוצה, או הדבר הזה שאני מאוד אוהבת ומאוד רוצה, כן? בשפה, בשיח הפנימי אנחנו יכולות לראות איך זה משתנה, זה הופך להיות ממשהו שאני רוצה למשהו שאני צריכה. כן? I want changes to I need. אני לא רוצה, הופך להיות למשהו שאם הוא יקרה, זה אסון. כן? אנחנו רואים את ההסלמה הזאת שקורית במחשבות. וכל זה גורם גם שכל הזהות מאוד מאוד מצומצמת וכרוכה בדבר, בדבר עצמו. אז יש לנו עוד אפשרות, כן? זה מה שתיארתי עכשיו, התהליך שתיארתי עכשיו הוא התהליך המותנה בנו. תהליך מותנה בנו כתוצאה מחוויות החיים שלנו וחוויות החיים של בני ובנות אדם באופן כללי, כן? זה התניה גם חברתית וגם אישית, כמו שאביב אמר. זה תהליך מותנה. עכשיו, איפה החופש? חופש. The good news. יש לנו אפשרות ליצור מרחב, לא להוסיף עוד קיבוץ, ולפעמים גם להרפות את הקיבוץ שקיים. יש לנו אפשרות בתור בני ובנות אדם, אם לא גיליתם את זה עדיין, אנחנו דבר מדהים. כן? אנחנו דבר מדהים מבחינת היכולות והכלים שיש לנו. כן? יש בנו יצירתיות. יש בנו מגוון, יש בנו חוכמה ותבונה, יש לנו יכולת להקשיב, יש לנו יכולת להתגמש, כן? יש לנו המון 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 דברים. ואת הדברים, באיכויות האלה אנחנו יכולות להשתמש. אנחנו יכולות ללמוד איך להשתמש, על מנת ליצור מרחב במקום צמצום. וכל הדברים שדיברנו עליהם עד עכשיו, האמפתיה, התקשורת, הדרך לפנות אל קונפליקט, כל אלה זה דרכים, זה אלמנטים שיכולים לעזור לנו במהלך הזה. ואני רוצה לתת דוגמה ספציפית. אז ב-13 שנים האחרונות אני כל שנה מנחה ריטריט בהודו בקהילה של מצורעים. מי שמשתתף בריטריט זה לא האנשים מהקהילה, זה אנשים שבאים מחוץ לקהילה, גם הודים וגם בינלאומיים, גם לתרגל וגם לעבוד בתוך הקהילה בשירות. אז זה מאוד ככה משהו שמאוד עובד עם מה שאנחנו חקרנו כאן ביחד. אחד המקומות שאנחנו עובדות בו זה בבית האבות והאימהות בקהילה, עם אנשים ונשים שכבר לא יכולים לעבוד, בקהילה הזאת כולם עובדים, עובדות, נמצאים במצב פיזי לא פשוט, ומעבר למצב הפיזי, מה שכל האנשים ואנשים בקהילה חיים וחיות איתם זה הנידוי מהחברה. כן, אז רוב, בעיקר בבית של המבוגרים והמבוגרות, רובם אנשים שנמצאים שם כבר הרבה שנים, רובם נדחו על ידי המשפחות שלהם, נשלחו לקהילה הזאת כי התביישו בהם, הרבה מאוד סטיגמה. כשאנחנו באות לשם כל שנה עם קבוצה חדשה, וזאת גם הייתה החוויה שלי בשנים הראשונות, מאוד קל להרגיש אמפתיה כלפי האנשים והאנשים שנמצאות שם בתור המטופלות, כן? זה אנשים שכבר לא יכולות לעבוד, אז הן נמצאות במקום שאמור יותר לתמוך בהם, כן? שמביאים לשם אוכל ומחלקים, שאמורים לעזור להם עם המקלחת והשירותים ודברים כאלה. אז די טבעי להרגיש אמפתיה במצב הזה. באותו מקום יש גם את המטפלים והמטפלות, את מי שאמור לתת את אותו שירות ומענה לצרכים. וכלפיהם, כלפיהם לפעמים יותר קשה להרגיש אמפתיה. כן? כי הם לא עושים דברים באופן שבעינינו מתאים, צועקים, מזניחים. קשה. ואני בטוחה, אני מניחה שגם אתם מרגישות את זה כאן, קשה להרגיש אמפתיה כלפי מישהו שאני רואה אותו בעמדת חוזק לעומת מישהו שאני רואה בעמדת חולשה. אז החוויה שרוב מי שמגיעה לשם בתור מהקבוצה שלנו, בתור מתנדב, מתנדבת, זה חוויה של אמפתיה כלפי חלק, וחוסר אמפתיה או סגירה של הלב או קיבוץ כלפי חלק אחר. וכאן זה נהיה מעניין, כי זה קצת כמו התרגיל שעשינו עם אביב אתמול. כל מי שעובד או עובדת במקום הזה, הם בעצמן חברות קהילה. הם בעצמן מושפעות מצרעת, מהמחלה. הם בעצמן נודו מהמשפחה שלהם. כן? הם בעצמן חיות עם כאב פיזי ונפשי מאוד מאוד קשה. אבל בגלל שהן קצת יותר צעירות או קצת יותר בריאות, זה לא תמיד נכון דרך אגב, אז אין בעמדה שלה כאילו חזקה, כן? הן גם חיות שם 24 שעות ביממה, כל השנה, כן? ואז מה קורה, כן? אם אני לוקחת את עצמי ומעמידה את עצמי מול אותה אישה, שהלב שלי היה סגור מולה, בגלל חלק מההתנהגות שלה, ואני באמת רואה אותה. אני לא מסתכלת רק דרך הדברים שאביב אמר לי, בתרגיל של אתמול, כן? במקרה הזה אני לא מסתכלת רק על חלק מהתמונה. אני מסתכלת יותר עמוק, אל תוך הבן אדם, אל תוך הבת אדם. מה קורה אז? אני יכולה להגיד לכם, למרות שאני מרגישה שאתם כבר יודעות, כן? משהו משתנה, והאמפתיה עולה באופן טבעי. אז אפשר שתהיה אמפתיה גם אם אני לא מסכינה עם הרבה מההתנהגות. זה דבר אחד מאוד מאוד חשוב. ונשאלה שאלה כאן אתמול, למה חשוב לפתח אמפתיה כלפי מי שמתנהג, מתנהגת בצורה מזיקה ופוגעת? שאלה נורא חשובה. אז אני רוצה להגיד קצת למה, אני אשתמש באותה דוגמה. כשיש לי את האמפתיה ואני רואה את האחר או את האחרת, קודם כל זה משנה משהו אצלי. אם דיברנו על קיבוץ, התחושה הזאת כשהלב סגור בפני מישהו או מישהי, חוויתם את זה פעם? איך זה מרגיש? רע. ומה זה עושה ליכולת שלנו לפעול, אפילו אם אנחנו חושבות על הגוף. הגוף מתכווץ ומתקשה. מה קורה כשהגוף משתחרר? כשהלב משתחרר? כמה יותר אני יכולה לפעול, לגעת, לגשת, להגיב. אני משתמשת בדוגמה הזאת, היא ברגע שאני יכולה לראות כל אחד ואחת עם הסיפור שלה, עם הכאב שלה, עם הפצעים שלה, אני יכולה לפעול. אני יכולה לתת חמלה ואהבה ותמיכה גם שם. ובאופן לא מפתיע, מה שאנחנו גילינו זה שאם אנחנו נותנות תשומת לב ואהבה וחמלה ויחס למטפלות ולמטפלים, כמות התוקפנות, חוסר הסבלנות וכל הסביבה צונחת. והיום מה שקורה זה שהקבוצה שלנו מגיעה פעם בשנה לשלושה שבועות לעבוד שם בבית, זה אוטומטית קורה, לא צריך כבר לעשות משהו מיוחד. אני לא יודעת מה קורה כשאנחנו לא שם, אבל אני יודעת מה קורה כשאנחנו כן. יש פחות צעקות, פחות כעס, פחות עוינות, יותר רכות, יותר התייחסות. ועדיין יש הרבה דברים שאני לא מסכימה איתם. כן? וכשאני באה ומביעה את זה, אני באה מעמדה של חברה. ובזה יש גם הרבה יותר כוח מלבוא, מאשר לבוא מעמדה של לא מסכימה. בעד האחרת. כן? אני חושבת שזה דברים שכולנו מכירים ומכירות מהחוויות שלנו, מהחיים שלנו. והתרגול שאנחנו עושים ועושות כאן, זו המטרה שלו, זו האיכות שלו, וזה מה שזה מאפשר בצורה מאוד מאוד ישירה. מאוד מאוד ישירה. דרך המיינדפולנס אנחנו מפתחות את היכולת לא להגביר את הקיבוץ, כן? להיות איתו, ולפעמים גם להפיג אותו, לשחרר אותו. אנחנו יוצרות מיכל יותר גדול שדברים יכולים לנוע דרכו, ואנחנו מאפשרות לעצמנו יותר חופש תנועה, זה כל כך חשוב, כדי שהיצירתיות תוכל לצאת, שהחמלה תוכל לצאת, כדי שנוכל להגיב באופן שתומך. אז כל הדברים שאנחנו עשינו כאן, עושות כאן, ממשיכות לעשות, המיינדפולנס, הקשב הפנימי ופיתוח הרגישות, למרכיבים השונים של החוויה. העבודה עם הגוף, כן? להרגיש את הגוף, להרפות. דובר אתמול בתרגיל של אביב על התחושה הזאת, מה אני עושה עם התחושה הזאת? ללמוד להרפות את הגוף. זה משפיע על התודעה. זה לא שני דברים שונים ונפרדים. אין כאן איזה חתך בצוואר, כן? להרפות את הגוף משפיע על התודעה. לזהות מחשבות ורגשות, כמו שדונלד עשה היום בבוקר, השיטה הזאת של הנוטינג או הלייבלינג, נותן לנו מרחב, זה יוצר מרחב פנימי. אין את ההצטמצמות הזאת. ההתכוונות הבסיסית שלנו, שדיברנו עליה מההתחלה, כן? Non-harming, לא לפגוע. גם היא עושה את אותו דבר, היא נחה לתוך ההתכוונות הזאת. היכולת לנוח אל תוך התודעה, אל האפשרות הזאת לדעת מה קורה. כן? וזה מאפשר לנו מרחב עצום. דרך אגב, אני שכחתי את מה שכתבתי בחדר, זה לא היה זה, זה היה רק כמה שירבוטים. ואני רוצה לסיים בעוד דוגמה. עוד דוגמה שגם נוגעת בחלק ממה שדונלד דיבר עליו אתמול. אז זו דוגמה של משהו שהייתי חלק ממנו לפני כמה שנים. חברה מאוד קרובה שלי, של אביב, של שירי, שהייתה שותפה גם מאוד מאוד חזקה לעבודת דו-קיום. עם חברים פלסטינאים, הייתה חולה בסרטן מאוד קשה, והיא גרה בגדה, הטיפולים של הכימותרפיה היו בבית חולים במזרח ירושלים, בית חולים פלסטיני. כדי להגיע לקבל את הטיפולים, להגיע מהגדה למזרח ירושלים, חייבים לעבור דרך ירושלים, חייבים לעבור מחסומים. אז היא הייתה צריכה כל פעם אישור. זה הייתה בדיוק כמה ימים לפני הטיפול הבא שלה, והאישור החדש לא הגיע. וקרה לה כבר פעם אחרת שהאישור לא הגיע בזמן. אז היה המון לחץ במערכת שאנחנו כולנו יכולות להבין. כן, היא צריכה להגיע לטיפול כימותרפיה, האישור לא הגיע, היא בתור פלסטינאית, אין לה גישה לאף אחד לברר מה קורה. אז אני עשיתי טלפונים. ואני רוצה לספר קצת על החוויה הזאת. התקשרתי קודם למתק שהיה, המתק של האזור שלה, ומשם הפנו אותי למישהו אחר, ומשם הפנו אותי למישהו אחר, ומשם הפנו אותי למישהו אחר. הרגשתי קצת, אתם מכירים את המשחק הזה, Pass the Parcel? אז אני הייתי החבילה שהעבירו. ונפגשתי דרך הטלפון עם כל מיני חיילים וחיילות, כאילו. היו שם מגוון של, של תגובות, של אישיות. באיזשהו שלב התקשרתי וענתה מישהי, נשמעה לי צעירה, אני לא יודעת עליה כלום. ומהדברים שהיא אמרה, הבנתי שהיא בכלל לא הייתה בבסיס, והיא נורא כעסה. מי נתן לך את הטלפון שלי? למה מתקשרים אליי כל הזמן? מה אני יכולה לעשות? ומה שהיה מאוד ברור, שגם מאוד הפרעתי לה, וגם שהייתה באיזושהי תחושה של overwhelm. כל הזמן מתקשרים אליה. אני לא יודעת מה זה אומר, אבל כל הזמן, זו הייתה החוויה שלה. עכשיו, באותו רגע, אם לא היה את התרגול, אני גם הייתי עייפה, אני גם הייתי ב-overwhelm, כן? ואני מאוד מודעת לחברה שלי, שיושבת בבית, חסרת אונים, ומחכה לאישור. ובחרתי להקשיב ולתת לה מרחב, ואחרי שהיא קצת פרקה, שאלתי אותה שאלה אחת. שאלתי אותה, אני מאוד מקווה שהתשובה היא לא, אבל האם פעם מישהו קרוב אלייך, מישהי קרובה אלייך מהמשפחה או חברה, היו במצב כזה של מחלת סרטן? בצורך בטיפולים. והיה רגע של דממה. והיא אמרה לא. בטון קצת אחר. ואמרתי לה עוד משפט אחד. אמרתי לה, אני מאוד מקווה שאת אף פעם לא תהיי בסיטואציה הזאת. ואני בטוחה שאם תמצאי את עצמך בסיטואציה הזאת, תעשי כל מה שאת יכולה כדי לעזור. והיה עוד רגע של דממה. ואמרתי לה, זה כל מה שאני עושה. והיא לא יכלה לעשות יותר, כי היא באמת לא הייתה בבסיס, היא פשוט נתנה לי עוד טלפון. השרשרת המשיכה. מה שחשוב לי להגיד, שכשאנחנו מדברים על זה, על מה שדונלד דיבר עליו אתמול, על המסירות, למה שחשוב לנו, על המסירות לדרך, אם זה משהו ברמה האישית, אם זה משהו ברמה החברתית, זה לא משנה. מדברים על המסירות, ואנחנו מדברות על לא להיצמד למטרה. כן, מה זה אומר? במקרה הזה שעכשיו תיארתי. זה אומר לא לשכוח שבכל רגע בחיים, אנחנו עצמנו יצור מורכב, ויש לנו הרבה מטרות. אם אני מסתכלת על אותה סיטואציה שאני הייתי בה, אני יכולה להגיד לכם כמה. כן? הייתה לי מטרה להשיג את האישור. הייתה לי מטרה לעזור לחברה שלי ולתמוך בה. כן? הייתה לי מטרה לסיים את הכיבוש. כן? הייתה לי מטרה שאף אחד או אחת בעולם לא יהיה בסיטואציה כזאת יותר. כן? הייתה לי מטרה שלא יהיה סבל בעולם. הייתה לי מטרה שכולנו נזכור שאנחנו בנות אדם. אז כשאני מסתכלת על הסיטואציה, a non-attachment to result, to outcome, זה לזכור שיש לי הרבה מטרות, ואם אני מתכווצת מסביב לאחת, אני מפספסת הרבה. ואם המטרה שלי היא שלא יהיה סבל בעולם, ואם המטרה שלי להביא לסיום של גורמי הסבל בעולם, בתוך עצמי ובעולם, אז כל רגע הוא רגע של הצלחה. וברגע הזה שהיה בינינו, ביני לבין אותה חיילת שאני לא יודעת עליה כלום, היה משהו שאין לו מילים, ואי אפשר לחמת, אי אפשר לקמת אותו. היכולת הזאת היא של האמפתיה להגיע, לגעת, להזכיר, ולהחזיר כל אחת ואחד מאיתנו לאנושיות שלנו, לפוטנציאל שלנו, למה שחשוב. אז זה התרגול שלנו, כן? וזה שווה. זה שווה. וחשוב שנרגיש את הרגעים האלה שבהם משהו נפתח. בתוכנו בעולם, עם עצמנו, עם אחרת. כי הרגעים האלה נותנים לנו כוח. אז אנחנו לא תלויות בשום תוצאה. בשביל התחושה של המשמעות בחיים שלנו. אז בואו ניקח רגע של שתיקה ביחד ואז נצא למדיטציה בהליכה. תודה על הנוכחות וההקשבה. וכמו שאמרתי, כל דבר שאנחנו מביאות, אומרות, הוא יצירה משותפת של כולנו. הזמן לתרגל בהליכה עד 11:45, 25 דקות. נורא מצטערת, אין זמן לשאלות. את יכולה לבוא אליי באופן אישי בחוץ. אז זה זמן לתרגול בהליכה, ואחרי זה נחזור לעולם ופגש פה שוב ב-11:45.